כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מה מתחולל במוחו של אילון מאסק? כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית נתי גרינברג. ניורלינק, הסטארט-אפ הכי יומרני של מאסק, מבטיח ששבב קטן שמושתל במוח יאפשר לנו בעתיד לשלוט במסתורי התודעה, מקריאת מחשבות ועד הקלטת זיכרונות. תקציב יש בשפע, והרשויות כבר אישרו לו לערוך ניסויים בבני אדם, אז למה בקהילה המדעית מסרבים להתרגש? הכוכבת הראשית במסיבת העיתונאים המדוברת שערך המיליארדר אילון מאסק בתחילת החודש הייתה חזירה ששמה גרטרוד. בקליפת המוח, קורטקס של גרטרוד, הושתה לפני חודשיים שבב אלקטרוני שפיתח הסטארט-אפ ניורלינק, שמכיל 1024 אלקטרודות המנטרות את פעילות המוח, משולח אותות חשמליים למחשב. בכל פעם שאכלה או הריחה קש, הגרף העוקב אחריה הראה פעילות ונשמעו צפצופים שמזכירים קוד מורס. לכאורה אירוע בנאלי, אבל אם מאמינים להבטחות של היזם האקסצנטרי, מדובר בלא פחות ממהפכה שתאפשר לנו בעתיד גדולות ונצורות. מהנאה מדויקת של זרועות רובוטיות, דרך שחזור ראייה ושמיעה לעברים ולחרשים, ועד אזורי מדע בדיוני של ממש, כמו פענוח מחשבות, הורדת שפות והטמעתן, ואפילו הקלטה של זיכרונות ושחזורם. את ניורלינק הקים מאסק ב-2016, והחברה מתנהלת מאז בסודיות קיצונית. כל שידוע על הטכנולוגיה שלה הוא שהיא מבוססת על שבב מרובה אלקטרודות, פי כמה וכמה מהנהוג בענף, שמושתל במוח ומאפשר קריאה מדויקת יותר של פעילותו. נוסף על כך פיתחה החברה רובוט מנתח, בסגנון מכונת תפירה, שמבצע את הליך השתלת השבב באופן ממוכן לחלוטין, והוצג באירוע ששודר לייב ביוטיוב וצבר יותר מ2 מיליון צפיות. הבינה המלאכותית תהפוך בעתיד לגולם שקם על יוצרו, אמר בעבר מאסק, ואם אתה לא יכול לנצח אותה, תצטרף אליה. ואף שבקהילה המדעית החשיפה של מאסק התקבלה בתגובה צוננת, ועל כך בהמשך, לפחות הוא הצליח לגייס לצידו את הגורם החשוב ביותר בענף, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA. זה אישר לו ביולי להתחיל בניסויים בבני אדם, עבור מכשיר פורץ דרך. אני יודע שזה מתחיל להישמע יותר ויותר כמו פרק של מראה שחורה, התבדח מאסק, אבל הם כנראה טובים שם בתחזיות. מאסק השתלט על הענף. ממשק מוח מחשב, Brain Computer Interface, הוא ערוץ תקשורת ישיר בין המוח לבין התקן חיצוני, שאפשר לדמותו למודם שמתחבר למוח, מקבלים ממנו אותות ושולח לו אותות משלו. את התקשורת הזאת אפשר להשיג באמצעים פולשניים, כמו השתלות השבבים של Neuralink, או לא פולשניים, ולכן גם פחות מדויקים, כמו הצמיד שפיתחה Control Labs, שמודד פולסים חשמליים באמצעות אלקטרודות שמוצמדות לאור, ובאמצעותם מפענח הוראות מהמוח. לידתו של ממשק מוח מחשב כתחום מחקר מיוחסת להקמת קונסורסיום בריינגייט האמריקאי בראשית המילניום, שבמסגרתו נוירולוגים, מדענים ומנתחי מוח, מדעני מחשב, מתמטיקאים וחוקרים נוספים, חברו לפיתוח טכנולוגיה שתשמר את יכולות ההתקשרות והתנועה של אנשים עם מחלות נוירולוגיות, פציעות ואיברים קטועים. הקונסורסיום פועל כעת באוניברסיטת בראון, בית החולים הכללי במסצ'וסטס, המרכז הרפואי פרובידנס והאוניברסיטאות קייס ווסטרן ריזרב וסטנפורד. הפירות לא איחרו לבוא. הקונסורסיום הצליח לפתח חיישן המושתל במוח ומאתר אותות שלאחר מכן מפוענחים ומתורגמים לפקודות שנשלחות למערכות טכנולוגיות תומכות. ב-2004 קיבל בריינגייט אישור מה-FDA, והמחקר הקליני הראשון יצא לדרך בבתי חולים ברוד איילנד, מסצ'וסטס ואילינוי, בהשתתפות 4 מטופלים. אחד מהם היה גבר בן 25, ששמו מט נייג'ל, ספורטאי מצטיין לשעבר, שהיה משותק מהצוואר ומטה בעקבות דקירת סכין בעמוד השדרה שלו. ב-22 ביוני 2004 הושתל בו מערך יוטה של 96 אלקטרודות קטנות באזור המוטורי העיקרי, חלק מקליפת המוח שנמצא בעונה המצחית ושולט בתנועה בזרועו ובידו השמאלית הדומיננטית. האלקטרודות מזהות את הנוירונים שנורים כשהמטופל מתכוון לבצע תנועה ולהזיז את גפיו, והאותות האלה נשלחים דרך כבלים שיוצאים מהגולגולת לתוך מכשיר פענוח שבו הם מתרגמים לפלטים שונים מהזזה של סמן ועד שליטה בגפה. בזכות המערך, נייג'ל היה יכול לראשונה לשלוט בסמן של עכבר ולהשתמש בו כדי להפעיל טלוויזיה, לבדוק מיילים, לצייר על מסך ולשלוח פקודות פשוטות כמו לפתוח ולסגור לפרוטזת היד שלו. אני לא מסוגל לתאר את זה במילים, אמר אז ל-PBS. זה פשוט, אני משתמש במוח שלי. פשוט חשבתי את זה. אמרתי, סמן, לך לפינה הימנית העליונה, והוא הלך. זה נותן לי תחושת עצמאות. תוצאותיו המעודדות של המחקר סללו את הדרך למחקר שני ונרחב יותר, שהחל ב-2009 וכלל 9 מטופלים. המחקר נמשך עד היום, אך תוצאות ביניים שלו פורסמו כבר ב-2012, וחשפו כי 2 מהמטופלים, עם שיתוק שנגרם להם משבץ, הצליחו לשלוט בזרועות רובוטיות כדי לתפוס בעזרתן חפצים. אחת מהן, קת'י הוצ'ינסון, החזיקה תרמוס ושתתה קפה ללא סיוע לראשונה זה 15 שנה. בריינגייט ממשיכה לפעול כקונסורסיום ללא זרוע מסחרית, אולם מצבת כוח האדם שלה השתנתה דרמטית עם הקמת נוירלינק. זה לא מפתיע. עם הון אישי הנעמד ב-93 מיליארד דולר, מאסק פשוט יצא לסיבוב שופינג, וכיום רבים ממאה עובדי נוירלינק הם יוצאי בריינגייט. לאור מטרתה המוצהרת של מסיבת העיתונאים לגייס עובדים נוספים לחברה, אפשר רק לנחש מה תהיה מידת התנודתיות בכוח האדם בחודשים הקרובים בענף, שאינו נהנה מעודף חוקרים. מקידוח גולגולת להזרקת שתל. נוירלינק אינה לבדה. המתחרה העיקרית שלה היא פרדרומיקס מאוסטין, טקסס, המונה 20 עובדים. הפיתוח מצריך הון רב, וידענו שיהיה מאתגר מאוד לגייס אותו מהאקדמיה, אומר למוסף כלכליסט מנכ"ל החברה, מט אנגל, דוקטור למדעי המוח. ידענו גם שפיתוח כזה, ברגע שיעבוד, יהיה יקר ערך. כל הנתונים הצביעו על כך שעלינו להקים סטארט-אפ. החברה, שהוקמה בשלהי 2015, גייסה עד כה 25 מיליון דולר, בין היתר מהסוכנות הצבאית לפרויקטים מחקריים מתקדמים, כסף קטן לעומת נוירלינק, שגייסה 158 מיליון דולר, מתוכם 100 מיליון מכיסו של מאסק. ארגו, מוצר הדגל של פרדרומיקס, שנמצא בשלב האב-טיפוס, פיתוחו עתיד להסתיים בעוד כשנה, הוא שבב בגודל של 8 מילימטרים רבועים, שמכיל 30 אלף אלקטרודות, ומיועד להשתלה בקליפת המוח למטרות רפואיות בלבד. לעת עתה. ברגע שנוכל להעביר מידע ישירות למוח, יהיה ניתן להתייחס למצבים רפואיים קלאסיים רבים, כאל בעיות בהעברת נתונים. מהו עיוורון אם לא חוסר יכולת להעביר נתונים ויזואליים לקליפת הראייה או למערכת הוויזואלית? ומהי חרשות אם לא חוסר יכולת לתרגם צליל לפעילות עצבית בקליפת השמיעה? באופן דומה אנחנו יכולים לחשוב גם על מצבים כמו שיתוק מנקודת מבט של העברת נתונים. זה כאילו שיש קו בודד שנשבר. המוח מייצר את האותות, אבל השרירים לא מסוגלים לקבל אותם. אנחנו יכולים לעזור לאנשים עם שיתוק באמצעות שליפת אותות מהמערכת המוטורית שמגיבה לדברים שהם רוצים לעשות, ולתת להם מידה מסוימת של שליטה בעולם סביבם. המוצר של פרדרומיקס, בדומה לזה של נוירלינק, יושתל בקורטקס, אולם בניגוד לרובוט המנתח של מאסק, כאן יש נוירוכירורג בן אנוש, שחותך חלון קטן בגולגולת וחושף את השכבה החיצונית של המוח. לאחר מכן הוא מסיר את הרקמה הנוקשה שמכסה את המוח ומשתיל את המכשיר בקורטקס. הניתוח עצמו, אומר אנגל, דומה מאוד לניתוח לפתיחת הגולגולת, קרניוטומה, שמבוצע במצבים נוירולוגיים שונים. אך בניגוד למאסק, שמשווה את ההליך לניתוח לייזר להסרת משקפיים, אנגל מסרב להקל ראש. הסיכון הוא תמיד זיהום, הוא אומר. הוא קיים בכל מקרה שבו פותחים את הגולגולת וחושפים את המוח, אבל כשמדובר במטופל עיוור, חירש או משותק, או כזה שסובל ממחלות נפש משמעותיות, אז התועלות בניתוח עולות על הסיכונים שלו. מתחרה בולטת נוספת של נוירלינק היא סינקרון, שמעסיקה 10 עובדים בלבד ומפתחת טכנולוגיה שונה לחלוטין. המוצר שלה, סטנטרוד, הוא מכשיר קטן שמוזרק לכלי דם דרך הצוואר, מטייל בתוך המוח, עוקב אחר אותותיו ומשדר אותם באופן אלחוטי למחשב. ההליך זהה להתקנת קוצב לב, אורך כשעה עד שעתיים בהרדמה מקומית ומשאיר צלקת בגודל 2 מילימטרים. היתרון ברור, לא נוגעים בגולגולת. החיסרון, ברור אף הוא, המכשיר לא נמצא פיזית בתוך המוח, אלא רק לידו, מה שעשוי להשפיע על מידת הדיוק. נוסף על כך, עדיין לא ברורה השפעתם של מכשירים שנעים בכלי אדם במשך זמן רב, והם עלולים ליצור קרישי דם שיגרימו לשבץ. מסיבה זו, המטופלים מקבלים אספירין לדילול דם. סינכרון גייסה עד כה 25 מיליון דולר, והיא נחשבת המתקדמת ביותר מקרב החברות בניסויים בבני אדם. יום לפני מסיבת העיתונאים של נוירלינק, היא הכריזה שקיבלה אישור מה-FDA, ובשבועות הקרובים היא עתידה לפרסם את תוצאותיו של המחקר הקליני הראשון שלה ולצאת לסבב גיוס שני. הכוונה שלנו היא להשיק מחקר קליני נוסף ומכריע בהשתתפות 15 מטופלים, שייתן לנו את האישור לצאת לשוק, משתף מנכ"ל החברה, הפרופסור תומאס אוקסלי, רופא נוירולוג בהכשרתו. בהנחה שהמחקר יצליח, הסטנט רוד יצא לשוק בתוך כ-5 שנים. מה אם נוירלינק תקדים אתכם? אני לא רואה את זה כתחרות. כולנו פשוט רוצים לפתור בעיה קיימת, וזה מלהיב בעיניי שאלון מאסק משקיע בה את מרצו. אני חושב שהוא יעזור לפתח את הענף, וזה דבר מרגש עבור מטופלים עם שיתוק, שממתינים שהטכנולוגיה הזאת תבשיל לכדי מוצר מסחרי. אני לא מכיר מספיק את המדע של החברה כדי להגיב עליו, אבל מאסק יודע לבנות טילים ומכוניות חשמליות, ואני בטוח שהוא יבנה מוצר משכנע ביותר. גם אנגל סבור שמאסק יכול לסייע לענף כולו שסובל ממימון חסר. לפעמים כשאתה עובד על משהו שמאוד מלהיב אותך ונמצא בחזית המחקר, אבל לא מצליח למשוך אליו תשומת לב כי הוא מאוד אזוטרי, זה יכול להיות מתסכל מאוד לראות מישהו אחר זוכה לתשומת לב תקשורתית מטורפת. בפרט כשאתה חש שמה שאתה עושה מתקדם הרבה יותר מהותית. ומצד שני, כמה פעמים השנה העולם מתכנס כדי לחשוב על ממשק מחשב מוח? הכניסה של מאסק לתחום גרמה לעניין ציבורי רב גם בעבודה של אנשים אחרים שייצר עוד השקעות פרטיות ומימון מרשויות הבריאות ומהפנטגון. מה שנוירלינק הראתה אולי לא הציג חידוש מדעי, אבל היא שילבה בין כמה פרקטיקות מצוינות בתחום לפיתוח מכשיר שנמצא בדרכו להפוך למוצר. עבודת האינטגרציה הזו היא אולי לא כזו שמהללים אותה, אבל היא נחוצה וחשובה מאוד. הנדסה טובה, מדע בינוני. העקיצות הפאסיב-אגרסיביות של אנגל ואוקסלי מבטאות את הסנטימנט הרווח בקהילה המדעית בעולם כלפי ניורלינק ומאסק. במוחו של אדם בוגר יש יותר מ-80 מיליארד נוירונים. ונוירון טיפוסי יש כ-10,000 קשרים לתאים דומים אחרים, כך שברור לכל שחרף ההצהרות הבומבסטיות של מאסק, משימת המיפוי של הקשרים האלה עדיין נמצאת בחיתוליה, ורחוקה מאוד מהיום שבו נוכל לקרוא מחשבות או להקליט זיכרונות. בשבוע שעבר, כשכתב הטכנולוגיה הוותיק של ה-BBC, רורי סלאן ג'ונס, צוטט בטוויטר חוקר מוח שכינה את הטכנולוגיה שהציגה החברה הנדסה ברמה טובה ומדע מוח בינוני, זה אפילו גרם למאסק לחרוג מהרגלו ולהגיב. זו לא הפעם הראשונה לצערי שאנשי האקדמיה שמים משקל רב מדי על ערכם של רעיונות ומשקל מועט מדי על מימושם. למשל, הרעיון של להגיע לירח הוא טריוויאלי, אבל להגיע לירח זה קשה. נראה שנוירלינק עשתה צעד משמעותי בעיצוב החומרה לקליטה ורישום של תשדורות בקליפת המוח באיכות גבוהה יחסית למה שכבר קיים בענף, אומר דוקטור בולו אג'יבויה מבריינגייט. אבל נותרו לא מעט שאלות לא פתורות. למשל בנוגע לעמידות המוצר, יציבות רישום האותות והתגובה הביולוגית ארוכת הטווח של המוח לשתל. עדיין רב הנסתר על הגילוי בכל הנוגע לאיך פועל המוח בפועל, במחקר של נוירלינק ובמדעי המוח בכלל. פרופסור רוני פז, ראש מכון המחקר לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, מסכים. מה שמאסק הציג באירוע אינו דבר חדש, אלא רעיון שקיים בתחום כבר שנים רבות, פותח בהצלחה על חיות מודל וגם נוסה באופן ראשוני על בני אדם. אף אחד לא יודע מה קורה שם בקרביים של המחקר שלא נחשפו, אבל לפחות במה שמאסק ראה, אין שום חדשנות בהבנת המוח, איך הוא עובד, איך אפשר לטפל במחלות פסיכיאטריות או נוירולוגיות. הוא לא הראה קפיצת דרך או התקדמות מהבחינה הזו, רק פיתוח טכנולוגי מרשים. שבעיו עם יותר אלקטרודות הוא פחות חודרני למוח, שעדיין צריך להוכיח את עצמו. למה הדבר דומה? לחברה שמייצרת עדשת טלסקופ חזקה שמורכבת על לוויין. מה נלמד מזה על אסטרופיזיקה? יכול להיות שהרבה מאוד, אבל זה לא יקרה מהחברה עצמה, שרק יודעת לבנות עדשות וטכנולוגיה, אלא מאסטרופיזיקאים שהשתמשו בדאטה להבין איך חוקי הפיזיקה עובדים. מלבד זאת, כרגע כל הפיתוחים מתחברים לקורטקס, כלומר, יודעים לגשת רק לקליפת המוח המאוד חיצונית, וזה עדיין מאוד מוגבל. בניסויים בחיות ובניתוחי השתלת אלקטרודות עושים יותר ומגיעים כמעט לכל אזורי המוח, אבל אפשר לשער שגם בזה נוירולינק התפתחו. אז למה זה כן יכול לשמש? העובדה שישנן יותר מ-1,000 אלקטרודות בשבב ולא עשרות או מאות תתרום לדיוק, למשל בהנעת זרועות רובוטיות. חוץ מזה, גישה הנדסית, כזאת שאומרת, אני לא רוצה להבין איך, אני מחפש את מה שיפתור לי את הבעיה, מתגלה פעמים רבות כי יעילה יותר מגישה מדעית בפתרון בעיה ספציפית. במילים אחרות, אפשר לעשות מבדקי ניסוי ותהייה גם בלי להבין לעומק איך המוח עובד. ויכול להיות שבדרך כזאת, מאסק והחוקרים שלו יגלו משהו שיעבוד ויעזור להרבה חולי דיכאון. כולנו כמובן רוצים שהיום הזה יגיע, אבל המרחק בין הישג כזה לקריאת מחשבות או השתלת מחשבות הוא רחוק מאוד. כי הדיוק, ההבנה של הקידוד העצבי ואיך בדיוק הוא עובד כדי ליצור זיכרון חדש או לקרוא זיכרון, זה כבר דורש להבין ממש איך המוח עובד, וזה עדיין רחוק מאוד. אז לא נוכל להזמין בקרוב טסלה בכוח המחשבה? זה דווקא קל לפתח בגישה הנדסית. הוא ישתיל את השבב, ואז יבקש מכל בן אדם שיבוא אליו לקנות טסלה, תחשוב על טסלה, תחשוב על טסלה, תחשוב על טסלה, כך הוא יגיד לו 50 פעם, וברגע שהוא יגיד את זה 50 פעם, זה יהיה ניסוי מבוקר. הוא ידע איזו פעילות באלקטרודות היא בקורלציה במתאם מאוד טוב לכל פעם שהבן אדם חושב על טסלה, ואת זה הוא יקדד לתוך הצ'יפ. וכך, בכל פעם שהפעילות הזאת תקרה, הטסלה תבוא. קיצורי דרך מפוקפקים. לצד ההבטחה לשיפור איכות חייהם של אנשים עם שיתוק או נכות, ממשק מוח מחשב תומן בחובו גם בעיות אתיות וסכנה לזכויות הפרט. היכולת לקרוא מחשבות ולפענח אותן עלולה להיות מדרון חלקלק לשליטה במחשבות. השאלה לטווח הקרוב היא למה ואיך יאשרו השתלת מערך האלקטרודות הזה באנשים, אומר פרופסור פז. האם יאפשרו את זה רק במצבים קליניים ממש נדרשים, או שזה ינוצל לעוד מטרות בגלל לחצים פוליטיים וציבוריים? אי אפשר לפתח טכנולוגיה לשפר דברים בלי שהטכנולוגיה גם תהיה מסוכנת בשימוש לא נכון. נדרש איזון עדין. וכאן הסוגיות האתיות כבדות, בדומה לשאלות על מדע גנטי, אלא שאנחנו עוד רחוקים מהן. וללא הסוגיות האתיות היחידות שמרחפות סביב נוירלינק. ימים אחדים לפני מסיבת העיתונאים, פרסם אתר חדשות הבריאות Stats, תחקיר מעורר הדים, שמאתר התנהלות כאוטית ואווירת סיר לחץ דורסנית בחברה, שבה הזריזות היא חזות הכל והמקצועיות משנית. לפי התחקיר, נוירלינק מהרה לערוך ניסויים בקופים בטכניקת ניתוח חדשה ומסוכנת. עוד ניתן שם, על סמך עדויות של שני עובדי חברה לשעבר, כי החברה שקלה לעקוף את ההליך הרגולטורי הארוך בארצות הברית, ולהתחיל ניסויים בבני אדם בסין או ברוסיה. נוירלינק כמובן מכחישה זו. הסגנון הנועז הזה הביא את מאסק רחוק בחברות אחרות, אולם תחום המחקר הרפואי מצריך זהירות יתר שמחייבת איטיות. בתוך זמן קצר יחסית אפשר לגרום למכונית להסיע את עצמה ולטיל לעוף לחלל, אבל במסע למעמקי המוח והתודעה האנושית יש עוד כברת דרך ארוכה לעבור. מה מתחולל במוח של אילון מאסק? כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.